כאימא, אני שואלת את עצמי, האם הייתי רוצה לראות את הילד שלי כל היום עצוב, מדוכא ולא משתתף בחיים, או שהייתי רוצה לראות אותו כמה שיותר חוזר לשגרה? ואני בטוחה שכולנו מבינים מהי התשובה. אז לכן, אם אני חוזרת להתחלת השיחה שלנו, מופע שאני נותנת בעצם מייצר את הווייב ואת המציאות של הילדים שלי. עכשיו כן, אני גם לא רוצה שמי שירגיש שעכשיו בא לו להיות עצוב או בא לו להיות מכונס, יגיד שזה לא לגיטימי, כי אז מה הילדים יחשבו? הוא יכול כן להתחבר לרגשות השליליים שלו וכן לתת להם לגיטימציה. זה חשוב ממש, זאת אומרת, זה ממש משהו שאנחנו צריכים להבין, ואני חושבת שאת גם דיברת על זה בפעם הקודמת שדיברנו, לא מזיזים רגשות קשים הצידה, כי הם יגיעו, הם יחכו לנו שם
נכון.
בסיבוב. מבינים שרגש זה רגש. אם זה רגש קשה, נחזיק אותו כזה בעדינות, כמו שמחזיקים קקטוס, בלי לדקר.
בדיוק. מסכימה איתך, גם מה שאת אומרת לגבי שיתוף, אני אומרת למה? אני מציגה את הפחד שלי, זה לא בושה להציג את הפחד שלי, כי אני רוצה שיום אחד הילד יהיה מסוגל להציג לי את הפחד שלו.
רגע, רגע, אני יודעת שבא לכם להמשיך לשמוע, אבל שנייה לפני, אנחנו רוצים קודם כל לשמוע את הפתיח, ואז אנחנו מתחילים ומדברים על הכל. יאללה, מתחילים.
מור שמיר מדברת תכלס על הורות, זוגיות, קריירה ומה שביניהם.
היי מור, שלומך, אנחנו ממשיכות את הסשנים שלנו היום. אני עדי שביב למי שלא מכיר, זאת מור שמיר, ואנחנו הולכות לדבר ולתת הרבה טיפים על איך בעצם להעביר מסרים בין אישיים, בינינו לבני המשפחה שלנו, בין אם זה בני זוג, אם זה ילדים, הורים, זה יכול להיות, אפילו אתם יכולים להרחיב את זה למעגל החברים שלכם או לעמיתים בעבודה, ואנחנו נביא מקרים מהקליניקות, מפגישות שאנחנו עושים בלי שמות כמובן, אנחנו נדבר על הדברים שאנחנו פוגשות ביום יום, על הקשיים שאנחנו פוגשות ביום יום, וניתן לכם את הטיפים שאנחנו נותנות בטיפול.
הבנו, עדי ואני, שבא לנו לעשות פה כמה פרקים מאוד מאוד מעניינים, בהקשר לכל מיני דברים שקורים לנו פה בחיים, שמשפיעים לנו על עצמנו, על המשפחה שלנו, על הזוגיות, על כל תחומי החיים. פרקי שיחות כאלה, ואתם גם מוזמנים כמובן לרשום לנו דברים שהייתם רוצים שאנחנו נפתח, נדבר עליהם, ניתן
בהחלט.
עליהם כל מיני כלים, זה באמת עבורכם לפי מה שאתם מרגישים את הצורך.
בואי רק נציין ככה למי ששומע את זה לפני או אחרי, אנחנו היום בחמישי למאי, נכון? החמישי היום, 2024, ובעצם אנחנו כבר 7-8 חודשים לתוך המלחמה. יש המון דברים שעולים איך להתמודד עם המצב, עם התקשורת ועם מה שקורה, וכן לחגוג יום עצמאות ולא לחגוג יום עצמאות, וכן לעשות פרום ולא לעשות פרום, יש המון שיחות סביב זה, כשבמקביל דברים רגילים של החיים קורים. ההתמודדויות שלנו עם בני המשפחה, עם הילדים, עם הקולגות, ממשיכות להיות זהות לאלה שהיו לפני כן. וזה מעלה לנו המון רגשות ושאלות, האם זה בסדר, האם זה צריך להיות ככה, להתעסק עם זה, לא להתעסק עם זה, כן להעיר עכשיו לילדים על מכשירים, או לא להעיר עכשיו לילדים על מכשירים, זאת אומרת המון המון דיסקוסים פנימיים, המון תסכול שאם בעבר לא היה לנו אותו, המצב הנוכחי מוסיף עליו.
ואני גם חושבת שבאמת בעיות היומיום שלנו הן לא פחות לגיטימיות, כלומר ברגע
לגמרי.
שאנחנו מנסים לחזק את עצמנו, חלק מחיזוק עצמי, זה להמשיך את השגרה שלנו, לאחז בדברים הקטנים, בכלל זה רעיון נכון לאחז בדברים הקטנים ובשגרה שלנו, כדי
לגמרי.
להמשיך ולהתמודד פה, ולכן כל ההתמודדויות הקטנות שהזכרת, אני נגיד מהכובע של המשפחה, מסתכלת על דברים שאני נתקלת, ואני רואה שכן, עדיין ילדים תקועים במסכים, עדיין ילדים לא רוצים ללכת לבית ספר, עדיין יש חופשים שמערערים אותנו, עדיין יש המון דברים, זה ביחד עם מה שעובר עלינו כהורים, הופך את הדבר הזה להיות משהו שכדאי שאנחנו נבין מה אנחנו יכולים לעשות. והחדשות הטובות, אני בטוחה, עדי, שאת מסכימה איתי בעניין, זה שיש לנו הרבה מה לעשות. יש לנו כוח בידיים שלנו
נכון.
לייצר לעצמנו את המציאות, לשנות לעצמנו ולהביא את החיים שלנו למקום שאנחנו רוצים. זה נשמע נורא קלישאתי, אז בוא נרד רגע לתכלס. עדי, אם אני הייתי שואלת אותך, את עכשיו, יושבת לך, פותחת את השבוע הזה, היה חופשה, דברים קרו לנו בפסח, התקפה של האיראנים, ווואו, כאילו זה נראה לי כבר מזמן, אבל באמת עוברים עלינו דברים בקצב מסחרר. איפה את מוצאת את ההתמודדות שלך מול כל הדברים האלה שקורים ונופלים לנו על הראש?
אישית אני באותו לילה, בעלי היה בחול, הייתי כאן עם הילדים, הבת שלי יצאה לבילוי באותו ערב, כשהייתה מגמה להחזיר את כל הילדים חזרה הביתה, אני אמרתי, רגע, בואי נעשה רגע איסוף עצמי, כי אנחנו מתמודדים עם זה כבר המון זמן, זה לא רק חצי שנה, אנחנו כבר, מהיום שאנחנו נולדנו, אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה במדינה שלנו, עם הפחדים. אני אוהבת לעשות את השיקול של הכאן ועכשיו, מה אני רואה ושומעת ומרגישה. עכשיו, נכון שלא כולם השריר של הרגש אצלהם, לדעת מה נכון, עובד, כי חלקנו למדנו לסמוך רק על התקשורת או על ערוצי מידע ספציפיים, אבל אני רגע שאלתי את עצמי מה קורה. אנחנו רגילים לחיות בהתקפות, אנחנו רגילים להזקות, אנחנו בסופו של דבר, אם אני מסתכלת, ושוב אנחנו נחריג רגע את השביעי באוקטובר ולא נכנס לפה פוליטיקה, ברמת העיקרון כל התקופה הזאת שזורקים עלינו טילים, בסופו של דבר כשהילדים שלנו יוצאים לבלות, לא רק טילים הם הסכנה המיידית עליהם, יש המון סכנות שהתרגלנו לחיות איתם, הקלאסית היא רכבים. יש בין 350 ל-600 הרוגים בשנה רק במדינת ישראל. זה אומר אחד ליום מינימום. בגלל העובדה שאני יודעת שכל יום מישהו עומד למות בתאונת דרכים, אני אפסיק להשתמש בכביש בכל צורה שהיא, בין אם זה ברגל או באוטו? לא, זה לא הגיוני. אז מה המוח שלנו עושה? הוא אומר, אוקיי, אני חייב להגיע למקום ההוא, אני חייב לצאת לרחוב ולהיכנס לרכב, או להגיד לבת שלי שיכולה להיכנס לרכב הזה או הזה, אבל בגלל שעד היום, כל יום, כל השנה, הכל היה בסדר, אני בוחרת להיאחז בידיעה שזה בסדר. זאת אומרת, ברמה לא מודעת, כשאין לנו ברירה, אנחנו עושים את זה. אנחנו כן יודעים בתת מודע שאנחנו מוגנים ברמה זו אחרת, ויותר מזה אנחנו יודעים ברמה החיבור לבריאה, שזה לא בידיים שלנו. אני צריכה לשקלל ברמה הלוגית את כל המידע הזה, ולקבל החלטה. עכשיו, אם הבת שלי הייתה אומרת לי שהיא חוזרת, הרי אמרו לנו מה זה היה, ב-11 אמרו שהם יוצאים ויש להם 8 שעות, כן, ובסוף ב-2 הודיעו לנו שנגמר, חיסלו את הכל, אפשר ללכת לישון, שזה היה, גם כן, בואי, זה אירוע, זה סרט. חבר'ה, תתחילו להקשיב לעצמכם רגע, לכולנו יש כל כך הרבה ידע. אנחנו הגענו לערב הזה של הטילים, די מעודכנים, איפה יותר בטוח, איפה פחות בטוח, חווינו טילים, אפשר להוריד את המינון של הלחץ, אם כרגע יש לי ילד בצבא, זה לגיטימי להיות בלחץ. בסדר? זה באמת משהו שהוא קצת יותר רגיוני, אבל אני רוצה למסוגלת לנהל את הלחץ הזה, ולא שהוא ינהל אותי. תלמדו לשאול את עצמכם מה האמת שלכם, ותפעלו לפיה בכל דבר בחיים. אני, מישהו בא ואומר לי, תקשיבי, את חייבת מעכשיו לשתות ליטר קולה ליום. כי הוא מאמין שזה נכון. הוא אומר, זה נותן לי אנרגיה, זה עושה לי כיף וזה. אני, לפי הידע שאני צברתי, ואני שונא אישי שלי, ואם אני אשתה עכשיו ליטר קולה ליום, אני יודעת איך אני ארגיש, פחות מתאים לי. גם אם הוא יביא לי הוכחות מדעיות, לא בטוח שאני אנסה את זה, כי גם המדע הוא לא מתאים ל-100% מהאנשים. גם התקשורת לא יכולה לדבר אל כולנו שווה בשווה, כי מי שנמצא בצפון או בדרום, או בכל מיני מקומות, חווה את זה אחרת. אז הם לא יכולים לדבר לכולנו אותו דבר. אז בסופו של דבר, אני רוצה להיות מסוגלת לשלב את חיי היום-יום שלי בפחדים, להיות מסוגלת להסתכל, אני אומרת להסתכל על הפחד בעיניים, להגיד לו מה אתה מנסה להגיד לי. שיש טילים מאיראן, אוקיי? ואנחנו כולנו היינו כבר בבית ברמה מסוימת, כן? היינו קרובים למקום הבטיחותי היחיד שאנחנו מכירים, שזה או ממד או מקלט או חדר מדרגות, אבל אני תמיד אומרת, אני לא יודעת מי יהיה פה, אני או קרובים אליי או אוהבים שלי מחר או מחרתיים, ולכן אני לא אבזבז היום זמן בלריב איתם.
לגמרי, היומיום שלנו מתקיים, והרבה פעמים ביומיום שלנו, אני לא באמת יכולה להגיד לעצמי, את לא תריבי עכשיו עם הילד שלך או עם הבן זוג שלך, כי מחר הוא לא יהיה. זאת אומרת, אני כן יוכל לעשות לעצמי כל מיני פעולות פנימיות, שתכף אולי נדבר עליהן. אני רוצה רגע לחזור לעניין הערב ההוא, כי אני אמא לשני חיילים, ששניהם במקרה היו בבית ובמקרה יצאו למסיבה, זה ממש הזכיר לי מה שאת סיפרת. כשהתחיל כל העניין, כל המתיחות, שהגיע השעה 11, אני ישבתי לי בבית ככל הערבים, ולא חשבתי שאני רוצה לשנות את ההתנהלות. ידעתי שאני סומכת עליהם, אבל התחילו טלפונים מהורים, והסתבר שהורים נסעו והביאו את הילדים שלי הביתה, ואז שהייתה לי שיחה עם המתבגרים, והם אומרים לי, אמא, איך זה שכל ההורים ככה מתקשרים וזה, ואתם ככה...
מה לא בסדר איתך?
כן, הכל, הכל, נשלמת. אני אגב גם ישנתי ממש טוב באותו לילה, זאת אומרת, כולם עד 2 בלילה וזה, אני הלכתי לישון, לא ראיתי בזה
כל הכבוד לך, אני הייתי מרכז תמיכה.
אבל אמרתי להם, תראו, אחד, אני יודעת שאני סומכת עליכם שאם יש איזושהי הרגשה שאתם לא נמצאים במקום שהוא בטוח, אז אתם הולכים, גם אתם לא כל כך רחוקים, לא הייתה מסיבה כל כך רחוקה, בואו נשים את זה על השולחן, מהבית שלנו. ושתיים, אני יודעת להגיד שבעצם כל מה שאנחנו יכולים לעשות, וזה מה שאת אמרת קודם, עשינו, ומעבר לזה, אין לנו יותר מה לעשות בעניין כרגע, ולכן אנחנו צריכים להמשיך להשתדל כמה שיותר לדבוק בשגרה. אבל בשורה התחתונה, יש פה זוג ילדים שאפילו שהם חיילים, הם עדיין מתבגרים שמסתכלים עליי, אמא שלהם. המופע שאני נותנת, זה יהיה הווייב גם שלהם.
לגמרי.
ובסוף הם הודו, הם אמרו לי, את יודעת אמא, אנחנו דווקא אוהבים את הדבר הזה, כי כולם היו לחוצים, אנחנו לא היינו לחוצים, כי בגלל איך שקרה, איך שהתנהג. וזה להבדיל אגב, שאני זוכרת את הרגע, אם, לא יודעת אם את זוכרת, אבל אחרי בשבוע השני, אחרי השביעי באוקטובר, היה איזה פתאום איזה יציאה של פיקוד העורף, שהודיע לנו תוך 72 שעות, אתם צריכים להכין את עצמכם, את המקלטים, את הממדים, לאסוף מים, לאסוף זה. בגלל שזה היה ככה משהו מאוד רשמי ונחרץ, איכשהו זה גם חדר אליי, אל מעטפת השריון שאני מנסה לעטות עליי לפעמים. הרצתי את בעלי ככה לסופר שירוץ, יביא את המים, יעמוד שם בתורים, והתחלתי להתקשר, וזה, ובאיזשהו שלב אחד המתבגרים אומר לי, אמא, את יכולה להפסיק עם כל הדבר הזה? את מלחיצה אותנו פה. כאילו פתאום הבנתי שיש שם מישהו שעומד ומסתכל, אפילו שהוא חייל בן 19, הוא עומד ומסתכל, איך אני מתנהלת. זה משהו שהוא נורא משמעותי. אם אין לנו בעצם מה לעשות, ואנחנו יודעים שאנחנו מתמודדים רק עם המקלטים, ממדים, ומה שנתנו לנו, מה שאפשרו לנו, מה שאנחנו רגילים אליו, אז בואו נהיה אנחנו לפחות, אחראים על איזה מופע אנחנו נותנים פה.
נכון.
ואז אני אומרת, אני רוצה לשאול, האם יש לך איזשהו כלי שעוזר לאסוף את עצמי, את השברים שלי, ככה כדי שאני אוכל להיות המופע הנכון הזה למי שמסתכל עליי?
קודם כן, אין פסול בללכת ולצייד עכשיו את הממד שלי, בפרט אם המדינה הודיעה בציוד שצריך. אבל איך אני עושה את זה? זאת השאלה. כי אם אני אומרת, עכשיו, תרוץ, ואני מביאה את כל הסטרס שלי, ותמיד יורים עלינו, אז זה מלחיץ. דעת שהיינו ילדים בבית ספר, נכון? זה היה למעקות, זה היה כזה. הדיבור החזק, האינטונציה, הסטרס שמגיע מהבטן, משגע את האנשים. לבן שלך לא אכפת ללכת לקנות לך עוד כמה תפחיות שימורים. זה לא העניין. תגידי לו רשימה כזאת, הוא יביא את הרשימה. הלחץ סביב זה מה שמשנה. עכשיו, מה שאת שואלת, יש כמה דברים בסיסיים שאפשר לעשות באותו רגע. מה זה התקף חרדה בכמה מילים? התקף חרדה זה כשבאמת מחשבה, אמונה חזקה, משתלטת לי על המוח, מתחילה לרוץ בלופ, לוחצת לי על השריר, על הבלוטה, שמפיקה חומר כימי שגורם לי לכיווץ שרירים, ואז מתחיל התקף של חוסר נשימה. אנשים מרגישים במצב הזה, מי שלא מכיר את זה חושב שהוא חוטף התקף לב, מי שכן מכיר את זה מרגיש בלופ ואז הוא אומר, אוי אני בהתקף חרדה, ואז ההבנה שהוא בהתקף חרדה מכניסה אותו יותר עמוק בהתקף החרדה. הפלסטר הראשוני הוא תמיד שאיפות עמוקות. למה? קודם כל אני רוצה להרחיב את השרעפת ואני רוצה להכניס חמצן לגוף. כשהמוח שלי מרגיש שנכנס חמצן לגוף, יש מחקרים על זה וזה מגיע גם מעולם הבעלי חיים, אבל המוח שהוא מקבל חמצן ושאיפה עמוקה, הוא אומר נגמר האירוע. אוקיי? אם עכשיו נמר עודף אחרי צבי בשטח, והנמר, הצבי איבד את הנמר כי הוא רץ טיפה יותר מהר ממנו, והכל נרגע והוא יושב במערה והוא בטוח, אז אותה חיה עושה שאיפה עמוקה, וכל המערכות נרגעות והוא חוזר לאכול מהדשא. אנחנו בני אדם, בגלל המיינד שלנו, קצת יותר מורכבים, אבל אותו אינסטינקט בסיסי קיים. אז אם אני לוקחת שאיפה עמוקה, זה כאילו נתתי הוראה במוח, אין יותר אירוע. למרות שאני יודעת שיש, כי התקשורת אמרה לי שאירוע קורה רק בעוד יומיים. אוקיי? מה שהתקשורת עושה לנו, חבר'ה, זה פשע. תשחררו את עצמכם מהחדשות, מהעיתונים, מההתראות האלה שמגיעות לטלפון, ולא משנה מה אתם עושים, כל 3 שניות יש לכם התראה שרק מלחיצה אתכם יותר ויותר. תנו לעצמכם חצי שעה ביום, עדיף בקריאה ולא בצפייה, כאילו קריאה בטלפון, אבל לא בצפייה, כי כשאתם רואים את החלון של החדשות, וברקע מציגים לכם אנשים שרצים ונפגעים, ומוזיקה מלחיצה, וקריין שמלחיץ, אתם לא שמים לב, אבל אתם עוברים איזשהו סוג של תהליך היפנוטי להילחץ. למה? כי זה מוכר ויש פרסומות בחדשות, זה נורא פשוט. אחרי הנשימות, אני רוצה לוודא שאני בטוחה במקסימום שאני יכולה. ואז אני אומרת, אוקיי, אם חברה שלי עכשיו הייתה מתקשרת אליי, ואומרת לי, ידי, מה עושים? הייתי אומרת לה, תראי, לכי קחי 3 בקבוקי מים מינרליים, כמה פחיות, אם יש לך רדיו סבבה, לכי כנסי למקלט שלך, לממד שלך, כשיש אזעקה. זה לגיטימי להיות בלחץ, אנחנו גם לא רוצים לזלזל בעובדה שיש אנשים שמפחדים לצאת מהבית בתקופה הזאת. זה הגיוני. אתם רוצים לישון בממד? תשנו בממד. אבל תעשו את הדברים הבסיסיים ההגיוניים להרגיע את הפחד הראשוני, ואם עדיין החרדה בשיאה, יש כמה טכניקות של מיקוד בכאן ובעכשיו. למשל, יש לי פה כפית, אני רוצה להתמקד בכפית. מה אני רואה, ממה היא עשויה, האם יש לה טעם, האם יש לה ריח. אני בדרך אגב מאוד אוהבת מדיטציית קפה, ואני אריח אותו, אני אתאם אותו, אני ארגיש את הכוס, אני אקשיב לה. למה? המוח האנושי לא מסוגל להתמקד בשני דברים בו זמנית, רק באחד. אז אם אני מכריחה אותו, ואני זאת שקובעת, להתמקד עכשיו בכוס קפה, ואני מפעילה את 5 החושים שלי, אני מבלבלת אותו, הוא מפסיק להתמקד בכל הלחץ מסביב. כמה זמן צריך לעשות את זה? במינימום 1.5 דקות. במינימום. זאת אומרת, ממש אפשר לשים טיימר, ודקה וחצי להכריח את עצמי, כן, לעשות את זה, לא מספיק, אני עוברת למשהו אחר, עד שאני נרגעת. יש דברים שאפשר להזין להם, בין אם זה מדיטציות מונחות, או תדרים מרגיעים.
אני יכולה להוסיף גם, כמו הנשימה, את הקטע של השרירים, שלמשל ממש לעבור לאורך הגוף, ולכווץ, לשחרר, לכווץ, לשחרר, זה בעצם שוב איזשהו מסר למוח שאומר, אני כאן, אני מוחזק, אני לא, אני בעונים. את כל הדברים האלה אנחנו יכולים גם ללמד ילדים אגב, נכון. ובטח ובטח נוער, אז ככה שכשיש ילד שמופיע עם חרדות, ויהיו ילדים שיחלמו דברים, ויהיו ילדים שישתפו אותנו אם אנחנו באמת מצליחים להיות בתקשורת טובה, שזה סיפור אחר שאנחנו נדבר עליו בטח באחד הפרקים, אז בעצם אני יכול לבוא ולהגיד לו, תשמע, תסתכל רגע סביבך, בוא רגע תנשום, אפילו אם זה ילד קטן אגב, אתה יכול להגיד לו תנשום כאילו אתה מריח פרח, תנשוף כאילו אתה מכבה נר, ממש דברים ויזואליים, אם זה ילד גדול ברור שלא צריך את זה. ועוד דבר שאני בטוחה שגם את עובדת איתו, ואני אולי אם הייתי לוקחת מה זה מהות הדרכת הורים, אז הייתי אומרת שמהות הדרכת הורים זה בדיוק זה, זה הפרשנויות, הדיבור הפנימי. כלומר, אם אני בעצם מסתכלת על סיטואציה, והיא קשה לי, ואני רוצה רגע לאסוף את עצמי, אני יכולה לדבר לעצמי, לחשוב מה מעודד אותי ולהגיד לעצמי, רגע, יש ממד, יש מקלט, זאת אומרת, זה הדברים שאנחנו עושים באמת במלחמה, אבל גם אם אני לוקחת את זה לחיי היומיום, כי אנחנו לא חפים מחיי היומיום מהאתגרים ומההתמודדויות, ותודה לאל הילדים שלנו אגב, הם ממשיכים בחיים שלהם, חלקם מושפעים יותר, מושפעים פחות, אני אגיד שאני מרגישה שלפחות החיילים שלי כן מאוד מושפעים, הם רואים דברים, זה לא, בקיצור, זה לא משהו שרחוק מהם, וחלק מהם גם מכירים כל מיני חברים שלצערנו נפצעים ונהרגים, אבל הילדים ממשיכים בחיים שלהם וממשיכים עם האתגרים שלהם, ואם אני הולכת למקום שאמרת, רגע חבר'ה, אנחנו מבינים שהחיים קצרים, אז בוא נהנה מהאנשים האלה שאנחנו אוהבים, אז אחד הדברים שאני יכולה לעשות זה לעשות את אותו הדבר, גם שעדי דיברה עליו של הנשימה, גם של השרירים וגם של המחשבה ושל הדיבור הפנימי, כשאני נמצאת בכל אירוע מעצבן, מרגיז, נכון. מלחיץ או מוציא, מציף רגשות, גם במערכת יחסים, מול בן זוג ומול ילד, וכשאני אעשה רגע את הנשימה הזאת, או אני אכווץ רגע את השרירים, או אני רגע אגיד לעצמי, טוב, הוא משתתח עכשיו, אבל הוא פשוט לא ראה אותך כל היום, אז, וגם אגב אפשר לעשות את כולם ביחד, זה לא חייב להיות בטור, זה יהפוך אותי להיות גרסה טובה של עצמי יותר.
לגמרי.
תחשבו על זה שהייתם באים עכשיו לשיחה עם בוס מעצבן. והבוס המעצבן הזה, שנייה לפני שהייתם נכנסים לחדר, ואתם חייבים לגשת לשיחה הזאת, בואו, זה הבוס שלכם. אז אתם צריכים רגע לבוא באיזושהי הכנה. איזה הכנה תעשו בדיוק את זאת? אם אתם תגיעו בגרסה הטובה שלכם, כנראה שאתם תצליחו לקבל את מה שרציתם לקבל, אולי תצליחו לייצר שם שיחה יותר טובה. בסוף, אנחנו אלה שאחראים, יש לנו את האחריות להביא את עצמנו בגרסה הטובה שלנו לכל סיטואציה. זה לא רק בחרדות, זה בכל סיטואציה יומיומית, בטח ובטח שבחרדות. אז אם אנחנו רגע הולכים לחיי היומיום שלנו, ממשיכים לחיות אותם, מה את מרגישה היום? אולי זה סיטואציות שאת מתמודדת איתם, לא יודעת, מול ילדים, מול בן זוג, שאולי הן שונות ואולי הן דומות, ושאת יכולה להגיד שיש דברים מסוימים שעוזרים לך שמה.
אני, אולי גם את פוגשת את זה. יש עכשיו באוויר את השאלה, האם זה לגיטימי לחגוג? כל סוג של חגיגה. האם זה לגיטימי לחזור למסיבות? האם זה לגיטימי לחזור להופעות? הרי ביטלו את כל העניינים של יום העצמאות. אז מה זה אומר? אסור לי ללכת למסיבה ביום העצמאות, אבל מותר לי ללכת ביום שישי הקרוב. זה שאלה קשה. אוקיי? אני לא יודעת מה את עושה עם זה. אני תמיד ההמלצה שלי, אני אשמח לשמוע דרך ערב, כן? ההמלצה שלי זה תעשו מה שמרגיש לכם נכון. אם יש לכם יום הולדת ובא לכם לחגוג בבית, תחגגו. לא בא לכם? אל תחגגו. זה העניין. עכשיו שוב, אני לא מחפשת תשובות. אני מציגה את המציאות, ולכן זה גם לגיטימי להמשיך בחיים שלי. יש אנשים שנפטר להם מישהו, ואחרי חודשיים הם מרגישים בנוח לחגוג את החיים. זה שלהם. יש מישהי שהבעל שלה נפטר ואחרי 3 חודשים, והיא מאוד אהבה אותו וזה היה קשר קצר לפני שהוא נפטר, ובכל זאת 3 חודשים אחרי זה התחילה לצאת עם מישהו. זה בסדר או לא בסדר? אין תשובה. איפה את פוגשת את זה? איך את פותרת לאנשים את הדילמה הזאת?
אני אגיד שקודם כל, כאימא, אני שואלת את עצמי, האם הייתי רוצה לראות את הילד שלי כל היום עצוב, מדוכא ולא משתתף בחיים, או שהייתי רוצה לראות אותו כמה שיותר חוזר לשגרה, ואני בטוחה שכולנו מבינים מהי התשובה. אז לכן, אם אני חוזרת להתחלת השיחה שלנו, מופע שאני נותנת, בעצם מייצר את הווייב ואת המציאות של הילדים שלי. עכשיו כן, אני גם לא רוצה שמי שירגיש שעכשיו בא לו להיות עצוב, או בא לו להיות מכונס, יגיד שזה לא לגיטימי, כי אז מה הילדים יחשבו? הוא יכול כן להתחבר לרגשות השליליים שלו, וכן לתת להם לגיטימציה. זה חשוב ממש, זאת אומרת, זה ממש משהו שאנחנו צריכים להבין. לא מזיזים רגשות קשים הצידה, כי הם יגיעו, הם יחכו לנו שם
נכון.
בסיפור. מבינים שרגש זה רגש. אם זה רגש קשה, נחזיק אותו כזה בעדינות, כמו שמחזיקים קקטוס, בלי לדקר. זה ממש כמו כל תכונה שאולי אני לא אוהבת בעצמי, ואז אני אומרת, רגע, הילדים שלי קולטים שאני מין בן אדם כזה, לא יודעת מה, אני לא עולה לי בראש עצבני, נגיד. אני יכולה להגיד תמיד, תקשיבו, חבר'ה, לי אישית, שיתוף, לי אישית, לדבר על עצמי, מאוד מאוד קשה כרגע לצאת לחגוג. אבל אתם כל אחד תחשבו מה נכון לכם, ואני אחי איתכם, מבינה לגמרי. אל תיקחו את מה שאני מחליטה כאמת שלכם. אני הייתי רוצה שאתם תחיו את החיים שלכם ותעשו את זה. אני בוחרת כרגע, ביום העצמאות הזה, לא בא לי לעשות על האש, בא לי לשבת ולא יודעת מה, להתחבר לדברים הטובים שיש במדינה. יש דברים שאנחנו יכולים לעשות במקום. אז השיתוף הזה הוא הפתרון. כי אני לא חייבת להיות הילדים שלי, והילדים שלי לא חייבים להיות אני, או יותר נכון, חובה עלינו. לעשות את ההפרדה הזאת. מי שלא עושה את ההפרדה הזאת, אגב, בגיל 2, הוא הופך להיות גיל 2 הנורא. מה זה גיל 2 הנורא? זה הורה שרגיל לתינוק, שעכשיו הוא בעגלה, ופתאום התינוק הזה מגלה את הנפרדות שלו, ולא נתנו לו את הצ'אנס, אז הוא הולך רעב בעולם, והוא דופק ביסים. שזה אומר, הוא מתחיל עם כל האינטראקציות השליליות מול ההורה, וההורה אומר, הנה, בבקשה, אמרו לי הפסיכולוגים, גיל 2 הנורא, הנה הוא הגיע. אגב, בגלל זה אני ממש לא כל כך מעודדת את כל ההגדרות האלה. מה זה
אני בכלל לא אוהבת כותרות. שום כותרות.
זה להכניס לראש שלנו את הציפייה שהנה זה מה שיהיה לי. אז חגיגות, אני גם מסתכלת עליהם מהמקום של איך אנחנו נחזק את עצמנו ואת העורף שלנו ואת המדינה שלנו. מאיפה אנחנו נצמח? מזה שאנחנו נשב ונהיה עכשיו קורבניים, נרגיש כמה קשה לנו וכמה רע לנו? אתם רוצים לעזור ולתמוך. יש כל מיני דרכים. אני נמצאת בכיכר החטופים לא מעט. אני מרגישה שזה מה שעוזר לי, וגם נותן לי את התחושה שאני תומכת. ויחד עם זאת, אם יש לי מקום שמחזק אותי, כמו למשל, אני רוקדת ריקודי עם, אל תגלי לאף אחד, אז אני הולכת לריקודי עם, ושם אני רוקדת, ואני מתנתקת, ואני שוכחת, ואני יוצאת משם, ואני חוזרת לחיים, וזה לחיות עם הגם וגם. זה לא המהות
אמן.
של החיים שלנו פה?
בדיוק. שאלה, זו שאלה לפודקאסט שלם, מה עם מהות החיים, כן, אבל בפועל אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך, גם מה שאת אומרת לגבי שיתוף, זה כל כך עמוק, כי אני מציגה את הפחד שלי, זה לא בושה להציג את הפחד שלי, כי אני רוצה שיום אחד הילד יהיה מסוגל להציג לי את הפחד שלו, אז אני אומרת, תקשיב, אז יש לך אפשרות לעשות ככה או ככה או ככה, אני גם תמיד משתדלת להציג עוד אופציה, אם זה אפשרי, לא תמיד זה אפשרי, אבל הנושא הזה של שיתוף, אנשים מפספסים אותו גם כלפי הילדים הבוגרים שלהם, זאת אומרת הורה בן 50 יכול להנחית על הילד בן 25 שלו, כזה לא, זה לא יקרה, כשעומד שם בן אדם מבוגר ואתה אף פעם לא היית מדבר ככה לקולגה בן 25 שלך בעבודה, היית
לגמרי.
מסביר למה. תלמדו לשתף, זה לא בושה להגיד אני מפחד, בסופו של דבר. ילד בוגר עושה מה שהוא רוצה, אני צריכה ללמוד לחיות עם, עם הפחדים שלי, אבל אם אני מציגה אותם בהיגיון, אם אני מסבירה את הלמה לא שלי, יש עם מי לדבר. לעומת ביקורת וסגירת גבולות.
נכון, ויש עם מי לדבר, זה גם אפשר להתייעץ, אפשר לשאול אותו, רגע, מה אתה חושב? איך אתה מרגיש עם זה? אני אגיד לך מה אני מרגישה, או אתה רוצה לשמוע מה אני מרגישה? זאת אומרת, אתה רוצה לשמוע מה אני חושבת לגבי הדבר הזה? אנחנו המון פעמים מרגישים שגם כבר שקורית השיחה הזאת, היא הרי לא קורית הרבה, ואם היא כבר קורית, אנחנו עלולים לבוא ולתת את הסבתא שלי, הייתה קוראת לזה מי שבערך שלנו. שימו רגע ידיים אחורי הגב, תנשמו שנייה, תבינו שכשקורית השיחה הזאת, יש מצב שאנחנו צריכים רגע להיות במקום שאנחנו בשקט, אנחנו מקשיבים מה יש לו להגיד, אנחנו לא חייבים לפתור, זה לא המטרה, אנחנו לא חייבים עכשיו לסדר לו את החיים ואת העולם, אנחנו אנשים מאוד תקתקנים ומאוד מעשיים, ויחד עם זאת, דווקא במקום הזה, אם אנחנו רגע נעצור, ניקח את הנשימה שדיברת עליה קודם, נשאל אותו שאלות פתוחות, כמו למשל מה אתה חושב, נשתף אותו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אותי זה מאוד מטריד ומפחיד, אבל בסוף אתה ילד בן 21, ואני מבינה את זה, שאתה ילד בן 21, שכבר יכול להחליט על עצמו, אני אומרת לך רק מה אני חושבת, ואתה תחליט עם עצמך, ובוא נחשוב רגע ביחד.
בול.
עדי, איך אנחנו מסיימות את הפרק הראשון של שיחות אל תוך הבוקר הזה?
האמת היא שכבר עלו לי גם כמה רעיונות תוך כדי, אני חושבת, ואנחנו נשמח לשמוע מכן, עם איזה דברים קשה לכם להתמודד עם הילדים. זאת אומרת, למשל, אני נתקלת בהורות לאנורקסיות. הורות לילדים שעושים סמים או מעשנים, וקשה להם עם זה שהם מעשנים, כי אם ילד בן 14 מעשן, להורה קשה עם זה. ילדים שיש להם בעיות בבית ספר, כל הדברים האלה, אנחנו נשמח, לדעתי אפילו אפשר לעשות שיחה על כל אחד מהנושאים האלה, איך בעצם לגשת לזה, איך ליצור איתם שיחה, איך לטפל במצב, אתם איתם כל הזמן. גם אם אתם רק באותו חלל, אבל אתם לא מדברים, אתם איתם. ולכן האנרגיה שלכם, המחשבה שלכם, האמונה שלכם והשיח שלכם, יותר קריטי מכל מטפל. זה חשוב ללכת לטיפול כדי לקבל כלים, אבל מי שנמצא שם, כדי באמת להשפיע על החיים של הילדים, זה ההורים. ויש להם תפקיד מאוד מאוד גדול בהצלחה של הילד להתגבר על הקושי שלו, גם אם הוא בן 24.
זה מזכיר לי שיחה שהייתה לנו אתמול. אמר מישהו, טוב, יש לנו כבר ילדים גדולים, אנחנו כבר, הם לא צריכים אותנו, אנחנו לא כבר צריכים להיות שם ולטפל בהם. ואמרתי, רגע, hold it, הם דווקא צריכים אותנו מאוד, רק אולי לפעמים בצורה אחרת. זאת אומרת, יש לנו בעצם השפעה מכרעת על עיצוב אישיות הילדים שלנו בכל גיל, ולכן גם המקום הזה של איך אני מתנהל, איך אני דואג לעצמי ולמופע שאני נותן, וגם המקום של מה אני יכול לעשות איתו, יכול לעזור מאוד ולנהל את הדברים בצורה הרבה יותר טובה.
אין כמו ניסיון חיים.
לגמרי.
ואומנם אנחנו צעירות, אבל בכל זאת, מראשותנו, כבר ניסינו וראינו כמה דברים, והניסוי ותהייה שלנו יכול לחסוך להם הרבה זמן. אני תמיד אומרת, יש בן אדם שלומד בניסיון של עצמו ולוקח לו הרבה זמן, ויש אנשים שלומדים בניסוי ותהייה של אחרים ומקצרים את הזמן. ואם יש לנו את האפשרות, ויצרנו את המערכת יחסים שמאפשרת לתת טיפים לילדים שלנו, הם הרוויחו בגדול, כאילו בכל זאת זה קנה הכפר, את יודעת, גם בעולם הפוליטיקה זה בדרך כלל לא ילדים בני 20, זה בדרך כלל יהיו אנשים מעל 50, כי צריך קצת ניסיון חיים בדברים האלה, וחבל שלא ניתן להם את זה, לאנשים שאנחנו הכי אוהבים.
אז אני רוצה לאחל לכולנו שאנחנו באמת נהיה שם במקום שמצד אחד לוקח אחריות על איך שאנחנו מתנהלים, ומצד שני מאפשר לילדים, לבני זוג, לאנשים שסביבנו, לראות בעצם את הנכון שלהם, שוב להזמין את כל מי שנמצא פה, שומע אותנו, באמת לשלוח לנו את הבקשות שלכם, ואנחנו מבטיחות שאנחנו נתייחס בשיא הרצינות. תודה, היה כיף. תודה לך לידי.
נפגש בקרוב.
נתראה.
עד כאן הפרק הזה של כאן לא מתקנים ילדים. הפודקאסט שמדבר תכלס על הורות, זוגיות, קריירה ומה שביניהם. אם אהבתם וקיבלתם ערך, אני מזמינה אתכם לדרג את הפרק ממש כאן באפליקציה שאתם מקשיבים. וגם, אם אתם מכירים חבר או חברה שיכול לעניין אותם, אני מזמינה אתכם לשלוח להם את הפרק ולעזור לי להגשים את החזון שלי, להנגיש כלים שהם תכלס ליחסים שעוזרים בהורות, בזוגיות, בקריירה ובהתמודדות עם כל העולמות. בפרקים הבאים, נקבל עוד ידע וכלים ליחסים שמחזקים את ההורות, הזוגיות ואפילו את הקריירה, ומאפשרים לנו לחיות בכל העולמות, גם וגם בטוב. ואחרון חביב, אשמח ממש לקבל מכם תגובות לגבי איך היה לכם, ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בפרקים הבאים. אני תמיד כאן בשבילכם, תודה ונתראה בפרק הבא.